רבותיי. היום אנחנו ננסה לשלב בין שלושה דברים. קודם כל, היות ואנחנו בתענית אסתר, אז אי אפשר לא ללמוד על פורים ועל תענית אסתר. ב', היות והנושא שלנו זוגיות ומשפחה, אז גם אי אפשר לוותר על זה. אז ננסה ללמוד איזושהי סוגיה שקשורה לשני הדברים. והיות, ואני ככה מסתובב הרבה אחרי השיעור ביום שני בלילה, עם כל מה שלמדנו, מי שהיה. מי היה בשיעור הזה ביום שני בלילה? היו פה כמה? היו. אז הדברים בעזרת השם משתכללים כל הזמן. אז הסוגיה שנלמד היום, נקווה גם תמשיך את מה שהתחלנו ביחס למאורעות ביום שלישי, ביום שני בערב. אז ננסה לשלב את הדברים. מה שנעשה, נלמד איזושהי סוגיה בגמרא, על פי התורה בעינייה, ואחר כך ננסה לחבר אותה באיזושהי צורה למגילת אסתר, ונראה שזה ממש אצל כל אחד מאיתנו במשפחה שלו. אנחנו יודעים שאחד אחת הפעולות הנראות לכאורה תמוהות שמופיעות בתורה זו שבירת הלוחות שמשה רבנו שבר כשהוא יורד מהר סיני לאחר 40 יום ורואה את העגל ואת המחולות, אז הוא לא פחות ולא יותר שובר את הלוחות. והשבירה הזו, שבירת הלוחות הזו, היא לא נעשתה על ידי ציוויו של ריבונו של עולם. הרי סוף סוף הלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא כתב, הכל מעשה השם. מה הייתה הסיבה? ואפילו הייתי אומר בעדינות, מאיפה הייתה למשה רבנו כזאת תעוזה? לקחת את הלוחות, שעליהם נאמר מעשה אלוהים והמכתב מכתב אלוהים הוא, איך יכול להיות שהוא לקח את הלוחות ושבר אותם? כנראה שהייתה צריכה להיות כאן סיבה מאוד משמעותית לשבירת הלוחות. יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו בפעם השנייה לעלות להר סיני ולפסול לוחות חדשים, אז שם אומרת התורה, אולי נקרא את הפסוקים, פרשת כי תשא, אולי נקרא רק את הפסוק הראשון בשלב הראשון. והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ובפעם יש פרק, ספר שמות, פרק ל"ב, פסוק י"ט. כשמשה רבנו, כמו שאמרנו, מצווה לעלות בפעם השנייה לפסול את הלוחות, פרק ל"ד, פסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר רש"י במקום, על פי הגמרא תכף נראה מסכת שבת, מה זה אשר שיברת? היה צריך להיות כתוב ששיברת. מה זה אשר שיברת? אומר רש"י, אשר לשון אישור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני קורא בגמרא מסכת שבת דף פיזיין, אומרת הגמרא, הגמרא כאן מסבירה מה הייתה ואמינה של משה לשבור את הלוחות, מה הייתה הסיבה, עשה קל וחומר, נעזוב כרגע את הקל וחומר. בכל אופן, אומרת הגמרא, ומינה לנדה הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. ומאיפה אנחנו יודעים שאף על פי שהפעולה הזאת הייתה פעולה של משה רבנו בפני עצמו, למרות שמעשה הלוחות הוא מעשה השם. אומרת הגמרא, שנאמר, סליחה, אשר שיברת. ואמר יש לקיש, אישר כוחך ששיברת. אומר רש"י, אשר, אישור, שאישרו ושיבחו על שבירתם. כן, הקדוש ברוך הוא שיבח ואישר את משה רבנו, אישר למשה רבנו את מעשה השבירה. תמוה מאוד, למה הקדוש ברוך הוא מאשר? ולמה לכאורה הקדוש ברוך הוא לא ציווה לכתחילה לשבור, אם הוא מאשר? וכי זה אישור לאחר מעשה? ומה המשמעות העקרונית של האישור הזה בכלל? אבל אני חושב שהקושייה היותר חזקה היא הפסוקים שבהם נחתמת התורה. כלל פשוט בידינו, שתמיד חותמים בדבר טוב. נכון? כשאנחנו קוראים למשל הפטרה, ויש בסוף ההפטרה איזשהו פסוק לא כל כך חיובי, שלא נשמע כל כך טוב, אז אנחנו חוזרים לאחד הפסוקים הקודמים כדי לסיים בדבר טוב. לסיים עם מתוק בפה, לסיים עם אווירה אופטימית, עם התפתחות והתקדמות. הפסוקים שבהם נחתמת התורה, פרק ל"ד, ספר דברים, פרק ל"ד, מפסוק י' אני קורא, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים, אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. באופן פשוט, הייתי אומר, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, איזה יד חזקה, איזה מורה גדול. הייתי אומר, עשרת המכות, קריאת ים סוף, 40 שנה הליכה במדבר, ניסים גלויים, הניצחון על סיחון ואוג. היו הרבה ניסים גדולים במדבר, היו הרבה יד חזקה במדבר. אומר רש"י במקום, ולכל היד החזקה, שקיבל את התורה בלוחות בידיו. היד החזקה זה הידיים של משה רבנו, שאחזו בלוחות שכוללות כל התורה כולה. ולכל המורה הגדול, ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא, בסדר? לעיני כל ישראל, זה רש"י האחרון על התורה, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר, ואשברם לעיניכם. והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. רש"י לא מצא פירוש קצת יותר אופטימי לחתום איתו את התורה? אם רגע נקרא רק את החלק הזה של הפסוק. ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מהי היד החזקה? שבירת הלוחות. מוזר. גם לא לשכוח שחזל אמרו כידוע, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מכאן, שתלמיד חכם, גמרא מנחות, תו צדית את, תלמיד חכם, ששכח תלמודו, אמנם הרבה אומרת שם באונס, גם הוא מונח בארון. טוב, אם כן אנחנו הולכים קצת לברר את סוגיית שבירת הלוחות, להגיע לאיזושהי תובנה, שאני חושב שהיא ממש ההמשך של מה שדיברנו ביום שני בערב, וכמובן להשליך את זה לנושא של זוגיות ומשפחה, ולהגיע עם זה למגילת אסתר. זה בעצם הסדר שאנחנו הולכים היום. אז יש לפנינו פסקה אחת בעין היה. אני מתנצל על צורת הצילום, אבל זה מה שיצא. עין היה שבת ב', עמוד 178, פסקה מ"א. בכלל כדאי לראות שם כל הסוגיה בנושא הזה, בעין היה, אבל נלמד רק את הנקודה הזאת. ומנהלד הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, שנאמר, אשר שיברת, אמר יש לקיש, ישר כוחך ששיברת. אומר הרב, יש דרך של קלקול לצורך תיקון, שיסוד הקלקול הוא מוכרח לבוא, מפני שאי אפשר לתיקון להופיע בעולם, כי אם על ידי הקלקול שקדמו. הקדמה קצרה. אנחנו יודעים בהלכות שבת שיש כלל גדול. כל המקלקלים פטורים. אדם שעושה מלאכה שהיא קלקול, פטור מדין דאורייתא. אבל המקלקל על מנת לתקן, חייב. כלומר, 39 אבות מלאכה בשבת, הן אבות שכולם תיקון. אבל אם יש אב שהוא קלקול, הוא לא נקרא מלאכה בשבת, שהיא מלאכה שאסורה מהתורה. לדוגמה, הקורא בגד בשבת. כל המקלקלים פטורים? פטור. אבל הקורא על מנת לתפור. למשל, יש איזה כפתור שמתנדד אצלי בחולצה. אז אם אני סתם קורא את החוטים, בסדר, זה כל המקלקלים פטורים, לא קרה כלום, מדין דאורייתא. אבל אם אני רוצה לקרוע את הכפתור, את החוטים שלי, הכפתור אחוז בהם, כי הכפתור כבר מדלדל על החולצה, כי אני רוצה אחר כך לתפור את הכפתור מחדש כמו שצריך, זה נקרא קורא על מנת לתפור. אז הקורא על מנת לתפור חייב לא רק בתפירה, גם בקריאה. כי שלב הקריאה הוא הכנה לתפירה, ובלי הקריאה לא תהיה תפירה. אותו דבר הסותר. אדם שסותר בניין על מנת לסתור, מדין דאורייתא פטור. אבל אדם שסותר בניין כי הוא רוצה עכשיו לבנות, ואם הוא לא יסתור, לא יוכל לבנות תחתיו במקומו, אז הוא לא יכול, אז הוא חייב. אם כן, הסותר על מנת לסתור פטור, אבל הסותר על מנת לבנות חייב לא רק על הבנייה, חייב גם על הסתירה. אם כן, יש בחיים שלנו, לא רק בהלכות שבת, בחיים בכלל, שני סוגים של תיקונים שבאים לעולם. יש תיקונים שבאים לעולם מתוך תיקון, אדם בונה, אדם תופר, לדוגמה, ויש תיקונים שבאים לעולם מתוך קלקול. הסותר על מנת לבנות, הקורא על מנת לתפור. אומר הרב, יש דרך של קלקול לצורך תיקון. אחת מהנהגות העקרוניות של ריבונו של עולם בעולם, זה להביא לעולם קלקולים. כמובן, כל מה שאנחנו רואים עכשיו לא סותר בכלל את האחריות המוחלטת של הבחירה החופשית של האדם. ברור, האדם הוא בעל בחירה חופשית, והוא צריך להכריע להביא לעולם תיקונים. תכף נראה שישנם מצבים שאדם מחליט שכדאי לשלם איזשהו מחיר בדרך שנקרא קלקול, כי התיקון שיצמח משם הוא תיקון יותר גדול. אבל המגמה של האדם, קודם כל האדם הוא אחראי, האדם יש לו בחירה חופשית. אבל מצד ההנהגה האלוהית ומצד ההכרעה האנושית על פי ההנהגה האלוהית, אדם צריך לדעת שהמגמה היא תיקון, וישנם מצבים שבהם הדרך לתיקון עובר דרך הקלקול. אז יש מהלכים כאלה שהאדם עושה בבחירתו, ויש מהלכים כאלה שהקדוש ברוך הוא פועל בלי קשר לבחירת האדם. יש דרך של קלקול לצורך תיקון, למרות שהמשפט השני שאמרתי עכשיו הוא לא נכון, כי תכף נראה שהוא ממש לא נכון. הוא נכון מזווית יותר מדויקת, תכף נסבר, תכף יתברר. יש דרך של קלקול לצורך תיקון, שמה? שיסוד הקלקול הוא מוכרח לבוא. יש מצבים שבהם התיקון לא יוכל להופיע, אלא אם כן אתה תקלקל. אם אתה רוצה לבנות פה בית, ובמקום הזה יש כרגע איזושהי חורבה, שאתה לא יכול לשפר אותה ולשפץ אותה, ואתה חייב להרוס אותה כדי לבנות בית במקומה, אז אם לא תשבור, אם לא תנטוץ, אם לא תהרוס את הבית הזה, אם לא תקלקל, לא תוכל לבנות. לא תוכל לתקן. אז יש מצבים כאלה בחיים. יש דרך של קלקול לצורך תיקון. שיסוד הקלקול הוא מוכרח לבוא, מפני שאי אפשר לתיקון להופיע בעולם, כי אם על ידי הקלקול שקדמו. שימו לב, הרב אומר, יש דרך. זה לא אומר שזו הדרך היחידה. יש דרכים של תיקון שבאים לעולם על ידי תיקון, אבל יש דרכים של תיקון שאין דרך, אני מוסיף חצי משפט בשביל ההמשך, מצד האדם, לא מצד הבורא. הבורא מסכים בסוף עם דעתו. תכף נראה על מה הסכים. אבל אין דרך אחרת אלא להביא לעולם תיקון על ידי קלקול. אני מתחבר למה שדיברנו ביום שני בלילה במשפט אחד של מסקנה, אחת המסקנות של השיעור. לפעמים, כשיש מפקד שמסתער, אז אתה נשאר חפש. אבל כשהמפקד נופל, אז אין לך ברירה. אתה חייב לגלות שגם אתה יכול מפקד. כי אין מי שינהל את הקרב. אז לפעמים מי שמפריע לחפש להיות מפקד, זה דווקא המפקד. לפעמים מי שמפריע שזובי הקיר יגלו שהם ארזים, זה שהארזים הם ארזים. אז הארזים מסתכלים, זובי הקיר מסתכלים על הארזים. אבל פתאום, כשהקדוש ברוך הוא מזהה, מגלה במרכאות, כשגם האזובים יכולים להיות ארזים, אז אם בארזים נפלה שלבת, מה יגידו אזובי הקיר? זה סימן שאני יכול להיות ארז. זה מה שיגידו אזובי הקיר. אני עושה דבר שהוא לא פייר. אני אומר חצי דקה אחרי שיעור של שעה. שמי שלא שמע את השיעור של השעה הזו, אז הוא לא כך מבין מה אנחנו אומרים עכשיו. לכן, כמו שלמדנו ביום שני, הקדוש ברוך הוא סילק את דניאל מהמפה, מהתמונה. באופן יחסי, בימי נבוכדנצר, מפני שהשתחוו לצלם, סילק את מרדכי בתחילת המגילה, באופן יחסי, שהיה אחד משרי המשקים, כרצון ישווה איזה מרדכי והמן, אומרת הגמרא, אחד משרי המשקים שהשתתפו בסעודת ההלוויה של עם ישראל, שהיא משתי אחשוורוש, שעשה חשבון ל-70 שנות גלות, שלכאורה עברו וכבר לא הגיע גאולה לעולם. אם כן, ישנם מצבים שהקדוש ברוך הוא מסלק את ההנהגה באופן יחסי. ודרך אגב, בסוף דניאל חזר, ומרדכי חזר. אנחנו לא חומזים לכלום, אני רק מספר עובדה. בעזרת השם, אולי. אז ישנם מצבים שכדי שאנשים פשוטים, שהציבור יבין שיש לו כוח, הוא מסוגל לעמוד על הרגליים של עצמו לבד, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא את התיקון הזה לעולם, דרך זה שהוא אומר למרדכי ולדניאל, בפער של כנראה לא יותר מ-50-60 שנה, הוא אומר להם, עכשיו אתם הולכים קצת הצידה, כי כרגע עם ישראל צריך לגלות את הכוחות שלו. והוא מסוגל לגלות את הכוחות שלו. אז אם נחבר את זה לכאן, ישנם מצבים שהדרך אל התיקון עובר דרך הקלקול. שואלת הגמרא סנהדרין, כמו שדיברנו, ודניאל לחניה, לכאן הלך. שחניה, מישאל ועזריה קפצו לכבשן האש. כשעם ישראל השתחווה לצלם אמנם מבחוץ, כמו שאומרת הגמרא מסכת מגילה. איפה דניאל היה? עונה הגמרא שלושה תירוצים מוזרים ביותר ולעומק אדיר. תירוץ ראשון, ואני לא הולך לפתוח את זה עכשיו. דניאל הלך, לפי תירוץ ראשון, לחצוב נהר בטבריה. תירוץ שני, נבוכדנצר ציווה על דניאל ללכת להביא אספסת, זרע בהמה, מאכל בהמה. תירוץ שלישי, נבוכדנצר ציווה על דניאל ללכת להביא חזירים שמנים מאלכסנדריה שבמצרים. זה בזמן שעם ישראל משתחווה לצלם, וזה בזמן שחנניה מישאל ועזריה קופצים לכבשן האש, וזה בזמן שאולי דניאל היחידי שיכול פה לרומם את המצב. אז דניאל הולך להביא, לפי התירוץ השלישי, חזירים שמנים ממצרים. כי נבוכדנצר ציווה. זה עכשיו הזמן. מרדכי, במשתה, שנעשה כמו שאמרנו מקודם, שהוא בעצם, חס ושלום, ההלוויה של עם ישראל לפי תפיסת אחשוורו, שעשה חשבון של 70 שנות גלות שהסתיימו, וראה שאין גאולה, לבש בגדי כהן, הוציא כלי מקדש, אמר פה מקדש, אני כהן. אני כהן גדול. ואחשוורוש, סליחה, ומרדכי והאמן, כרצון איש ואיש, והשתייה חדת אין אונס, וכולי, לעשות כרצון איש ואיש, כרצון איש ואיש, אומרת הגמרא, אמר רבא, אלו שני האיש שכתובים במגילה. איש יהודי, איש צר ואויה. אם כן, היו לא כל אחד שתה חופשי, כמו שהוא רצה במגילה. היו שני שרי משקים, אומר רש"י, שהיו אחראים על חלוקת המשתה, על חלוקת היין. אחד מהם זה אמן, זה אני מבין. השני זה מרדכי. ריבונו של עולם, מרדכי שותף. בסעודה? במשתה? אלא כנראה, שכמו שלמדנו ביום שני, כשעם ישראל צריך לקחת אחריות בעצמו, אז צריך לפעמים לשים, נקווה באופן חלקי וזמני וכו', לשים את המנהיגות קצת בצד. אז זה סוג של קלקול, שדניאל נעלם, ומרדכי נעלם, לא רק נעלם, שותף במשתה. לכן אומר הרב, יש דרך של קלקול לצורך תיקון. שיסוד הקלקול הוא מוכרח לבוא מפני שאי אפשר לתיקון להופיע בעולם, כי אם על ידי הקלקול שקדמו. יש מצבים כאלה, ולכן יש הנהגות אלוקיות כאלה. אומר הרב, רגע, דרך אגב, אם נקפוץ רגע לזוגיות ומשפחה, כל אדם נשוי יודע שישנם מצבים שבהם אי אפשר להגיע לתיקונים אלא ידי קלקולים. אי אפשר להגיע לעומקים של קשר, לבניית עמוד שדרה זוגי פנימי וכו'. לפעמים, לא תמיד, אי אפשר להגיע אם אין בדרך שברי הליכה, בדרך שוברים את הלוחות. אין ברירה. יש מצבים כאלה. כל אדם נשוי יחתום על מה שאמרתי עכשיו בשתי ידיו. יש מישהו שחולק על זה? דוגמה. אתה רוצה את זה דוגמה? כל החיים שלנו זה דוגמאות. לא הקשבתי מספיק לאשתי, והתגובה שלה לא יחרה לבוא, ואז אני הבנתי טוב מאוד שבפעם הבאה אני צריך להקשיב לאשתי. דוגמה. מצויה? מאוד. כל יום, 100 פעמים ביום, בערך. נקווה שלא. אם כן, יש דרך של קלקול לצורך תיקון. ואם אדם שבוי בקלקול שלו, והוא כל הזמן מחטט בעבר, איך זה קרה? למה זה היה? מתחיל כל הזמן להתעסק, לנקר שם, מה שנקרא בקוף, לנקר. וכו'. אולי יגיע לשום מקום. קודם כל צריך להבין שכשיש מצבים של קלקולים, בעצם מה שאמור לצמוח משם זה תיקונים. אבל תכף נראה שזה יותר עמוק. אומר הרב, אבל זה שאנחנו אומרים שיש תיקונים כאלה שלא יכולים לבוא לעולם על ידי קלקולים, זה נכון במדרגת האדם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא לעולם תיקונים על ידי תיקונים? הוא חייב לעבור דרך המסלול של הקלקול כדי להביא תיקון? הקדוש ברוך הוא יכול להביא תיקון לעולם גם בלי לעבור דרך הקלקול. הקדוש ברוך הוא יכול להביא טוב לעולם גם בלי לעבור דרך הרע. הקדוש ברוך הוא יכול להביא קידוש השם לעולם גם בלי לעבור דרך חילול השם. הקדוש ברוך הוא לא מחויב למסלול של קידוש השם דרך חילול השם. הקדוש ברוך הוא יכול את הכל לעשות. אומר הרב, לכן המשפט שאמרנו מקודם, העיקרון שאמרנו מקודם, שישנם קלקולים, ישנם תיקונים שבאים לעולם רק על ידי קלקולים, זה נכון במדרגת האדם. במדרגת הבחירה החופשית של האדם. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. זה לא שאני צריך עכשיו להיכשל, אבל אם נכשלתי, נדע שעכשיו יהיה סיכוי שאני עומד על דברי תורה. אז מצד הנבראים, זאת המדרגה. אבל לא מצד הבורא. הבורא לא יכול לעבור דרך מסלול הקלקול. הבורא יכול לעבור דרך מסלול התיקון. אומר הרב, ואי האפשרות של להגיע לתיקון דרך, אלא דרך קלקול, ואי האפשרות היא בעצמה מידה מוגבלת, שכביכול הדרך לתיקון עוברת רק דרך הקלקול, שהנאה לנברא. זה מתאים רק לנבראים, רק לבני אדם, ולא לבורא כל ברוך הוא. חושב שחלק מהאנשים פה יגידו על עצמם כרגע שהם חושבים ככה על העיקרון הזה, אם לא הייתי עובר במסלול חיי א' ב' ג', לא הייתי עכשיו בשעה 12:25 יושב פה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את החשבונות שלו. כמובן את כל זה אנחנו יודעים לאחר מעשה, לא לפני מעשה. לאחר מעשה זה החשבון. ואי האפשרות, תכף נראה שאנשים בעלי אחריות, אז הם מוכנים לשלם איזשהם מחירים של קלקולים, כי התיקון שיצמח הוא יותר גדול. אבל צריכים להיות אנשים מאוד רציניים, שהשכל שלהם מאוד מיושר, הם יודעים את המחירים שבדרך, וודאי להם שבסוף התיקון יגיע, והם פועלים למענו. לא כל אחד יחליט עכשיו לקלקל ויגיד בסוף יצא תיקון. טוב, בוא נשבור את הכיסא, בסוף נקנה קורסה. מי אמר? תשבור כיסא. תשאר בלי קורסה ובלי כיסא. זה לא הולך בצורה כזאת, בצורה כזאת פשטנית. בכל אופן, ואי האפשרות, היא בעצמה מידה מוגבלת, שהיא נעל לנברא, ולא לבורא כל ברוך הוא. שאין גבול ליכולתו העליונה. הקדוש ברוך הוא יכול להביא תיקונים לעולם גם דרך תיקונים, וגם רק דרך תיקונים, ולא דרך קלקולים. אמנם כאשר יעשה האדם, במדרגת הנבראים, כאשר יעשה האדם איזה קלקול לצורך תיקון, הרי זה משובח. הרי הוא משובח, באיזה תנאי? אם התיקון שווה לקלקל בעבורו קלקול כזה. כלומר, אם התועלת שתשמח מהתיקון, היא יותר גדולה מאשר הקלקול שבדרך. אבל לומר על קלקול כזה, כמו פה, שמשה רבנו שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אמר לו על שבירת הלוחות, יישר כוח ששיברת, על זה הקדוש ברוך הוא לא אומר יישר כוח ששיברת. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעבור לבניין הלוחות דרך המסלול של שבירת הלוחות. לכן הקדוש ברוך הוא לא יגיד למשה רבנו, תשבור את הלוחות. משה רבנו יעשה את זה מעצמו. כי תיקון דרך קלקול, תכף נראה מה היה בשבירת הלוחות, תיקון דרך קלקול, זה דרך של הנבראים. אז את זה משה רבנו עושה מדעתו. את זה משה רבנו עושה מעצמו. הקדוש ברוך הוא לא יגיד לו, תקלקל על מעט לתקן. הקדוש ברוך הוא יכול להגיע לבניין הלוחות, בלי שבירת הלוחות. יש להם הקדוש ברוך הוא את המסלולים שלו. אנחנו כבני אדם, תכף נראה מה קרה פה אצל משה רבנו, משה רבנו ראה שכנראה אם הוא לא ישבור את הלוחות יהיה כאן איזה תקלה, ולכן אמר, הדרך להביא את התיקון שצריך להופיע בעולם הוא קלקול. אבל לא בציוויון של ריבונו של עולם. זו החלטה של משה רבנו בעצמו. אבל הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אבל תכף נראה שהוא לא בדיוק הסכים על מה שאמרתי עכשיו. אלא על משהו אחר. חצי משפט חשוב מאוד ביחס לנושא של שבירת הלוחות. המשך חוכמה כותב הרבה מאוד מקומות. חלק נגענו ביום שני בלילה, חלק נגענו פעם, וחלק בעזרת השם נגע בהמשך. כותב הרבה מאוד פעמים. שאחת הטעויות המרכזיות שעם ישראל טעה במדבר, זה שחשבו שהכל תלוי במשה רבנו. חשבו שמשה רבנו ייקח את עם ישראל אחריו. המסקנה שהגיעו אליה מתוך התפיסה המוטעת הזאת, שתי מסקנות. א', אם אין משה, אין אנחנו. למשל, לגבי חטא המרגלים, לגבי חטא העגל. חטא המרגלים, שמעו, אומר המשך חוכמה את אלדד ומדד, סוף פרשה בעלותך, מתנבים במחנה, משה מת יהושע מכניס. אם כן, הייתה ידיעה במחנה, במחנה ישראל, שמשה לא יכניס אותם לארץ ישראל. חשבו איך אפשר להיכנס בלי משה רבנו לארץ ישראל. איך נלחם עם ענקים? כאלה, 31 מלאכים. כל המהלך במדבר, הניצחון על סיחון ואוג וכולי, הכל בזכות משה. איך אפשר להיכנס לארץ ישראל בלי משה? לכן כתוב בתורה מדויק, ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, הלא נעלה. אומר המשך חוכמה, כלב עיסה את העם ביחס למה שתלו את הכל במשה. אומר המשך חוכמה, כי אין האומה הישראלית תלויה במשה, אלא בדיוק להפך, משה תלוי באומה הישראלית. ולכן 38 שנה שעם ישראל נזוב במדבר, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה. אם כן, מה אנחנו רואים? שטעות אחת שיכולה להיווצר כאן, זה שהעם יחשוב שהכל תלוי במנהיג שלו. טעות שנייה שיכולה להיווצר פה, שמרוב שהעם חושב שהכל תלוי במנהיג שלו, אז העם לא בונה בעצמו את המדרגה שהוא צריך לבנות בעצמו. וברגע שמשה נעלם, אז מה עושים? עגל. מחפשים משה חילופי. אומר המשך חוכמה, העגל היה משה חילופי. היה משה שלב ב'. אמר משה רבנו, כשהוא יורד ורואה את העגל, הבין רגע, הם בעצם לא מבינים שהם טועים בי. במקום לתלות את הכוח בהם, בעצמם, ואני סך הכל בלשון החכמים, סרסור, כלומר מתווך, כלומר אמצעי. אבל בעצם הכוח באמת הוא כוח האומה הישראלית. הכוח באמת הוא הכוח שכל אחד מאיתנו באופן אישי, זה לא סותר כי הוא זה בכלל. הערצה ודבקות ואמונת חכמים, כמו שדיברנו ביום שני בערב, לא נחזור על כל זה. לא סותר בכלל. אבל יש שאני דבק ומאמין בתלמידי חכמים, יש לי כבוד תלמידי חכמים מכאן ועד סוף העולם, זה לא אומר שהאישיות שלי לא צריכה להיבנות בתוכי. ולכן כשיש משבר, אז אין התמוטטות. כי אם אני תלוי ב-MP שנמצא אצלי באוזן, כי הרב שלי נמצא אצלי באוזן עכשיו, ברגע שיצא ה-MP מהאוזן, אז אין לי כבר רב. אז אני מתמוטט. אבל אם המדרגה שנבנתה בתוכי היא מכוח הרב, אבל לא הלכתי לאיבוד בדרך, אלא אישיות שנבנתה באופן עצמאי, אז גם כשה-MP כבר לא באוזן, הכל בסדר. לא קרה כלום. האישיות, כלומר קרה, זה משבר, אבל האישיות בריאה, האישיות יציבה. האישיות עומדת על הרגליים, מעמידו תלמידים הרבה. התלמיד עומד על הרגליים של עצמו. אומר משה רבנו, כשהוא יורד עם מלוכות, אם אני עכשיו מביא להם מלוכות, כמו שהחליפו את אלוהים בי, ואחר כך החליפו את העגל בי, או בי את העגל, אחר כך החליפו אותי על ידי העגל, החליפו את העגל בלוחות. אם כן, מה אני הולך לעשות? להחליף להם את העגל בלוחות? שבר את הלוחות. דרך אגב, למדנו בזמנו, שביום שמשה רבנו נפטר, סוף פרשת כי תבוא, בזין באדר שחל ביום ראשון השבוע, הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון, משה רבנו נואם נאום חוצב להבות אש ביחס לעם ישראל. ואז הוא אומר דברים, פסוק נורא. אומר משה רבנו לעם ישראל, בסוף פרשת כי תבוא, ספר דברים, פרק כף תת, אני מתחיל בפסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים וכו'. אני מדלג פסוק ג', ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. עד היום הזה, עד שאני עכשיו הולך למות, אומר משה רבנו, היום אני מת. עד היום הזה, אין לכם לב לדעת. ואין לכם עיניים לראות, ואין לכם אוזניים לשמוע. שלושה צדדים לא נתעכב עליהם כרגע. למה אומר המשך חוכמה? פשוט אומר המשך חוכמה לשיטתו. כי עד היום הזה, תליתם, הכל בי. ברגע שאני ייעלם, עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, סוף סוף יהיה לכם, בעצמכם, לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע. לא תהיה לכם ברירה. מי שיצטרך פה להסתר על המערכה זה אתם. אז עד היום הזה, אז היתרון הוא החיסרון. לכן משה רבנו הוכרח לשבור את הלוחות. כי חייב להופיע תיקון, כרגע אנחנו אומרים משפט שהוא לא שלם, שמצד משה חייב לעבור דרך הקלקול של שבירת הלוחות. אומר הרב, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים, שתיקונים חייבים להופיע דרך קלקולים. לכן זה יותר עמוק ממה שאמרנו עד עכשיו, בואו נמשיך.
הרב,
אני באמצע השבועים. בבקשה.
גם כשאדם, שתלמיד עכשיו פה מהמכון, יוצא עם זה לבין הזמן, אם זה בכלל יוצא מהמכון, אז אם יש נקודת שבירה, אם יש...
תודה רבה שאתה מעורר, נשאר כוח שאתה מדבר על זה. האווירה בשבוע וחצי האחרוני. אני שבור, אני ממוטט, יללה ובכייה. או נמשיך מה שדוד אומר. אני לא יודע מה הייתי בבין הזמנים. עוד שבועיים אני מתרסק. איך אני אחזיק מעמד? מה יקרה איתי? הכל יתפרק, הכל יתמוטט. אם זאת האווירה וזאת השיטה וזאת התפיסה, כל מה שעשינו פה חצי שנה לא שווה כלום. מה זאת אומרת? אם האדם לא בונה בתוכו את העמדה, זה לא שלא יהיה מסובך ומורכב, ויש משברים, וזה קצת קשה. בסדר, בין הזמנים זה לא הזמן, נכון. אבל אדם צריך לבנות בתוכו את הקומה הזאת, את הקומה המתוקנת. והוא לא יוצא לבין הזמנים מבועל. והוא לא מתמודד עם משברים באיזה מין התמוטטות גורפת. קשה, לא פשוט. צריך להבין מה תפקידנו כרגע בכוח. בסדר. אבל לא התמוטטות. כל היללה והיבבה הזו באמת. זה נורא. אני לא רוצה להגיד פירוש של דעתי, אבל אולי. כתוב, וירא את העגל ואת המחולות. בדרך כלל מזמינים את המחולות בלשון חיובית. שרקדו סביב העגל. אולי מחולות זה גם מלשון יבבות, בחיות? אולי זה נקרא מקוננו, אבל אולי. אדם שבונה בתוכו מדרגת חיים פנימית אמיתית, הוא לא נבעל משינוי המצבים, הוא לא נבעל ממאורעות בלתי צפויים. כשיש זוגיות בריאה, אתה לא נבעל. כשאשתך, א' ב' ג'. בסדר. So what? לא נעים, לא נורא. לא מתים מקושי. אבל אם אין את העמוד שדרה הפנימי הזה, אז כל קלקול ממוטט. הכל מתפרק, חס ושלום. כן. שלום.
נכון שיש את המקום של של העבודה אישית, אבל אני אנסה שנייה להיכנס לראש של משה רבנו, ככה, באמת כמה שאפשר.
סליחה, אתה על שאלת סוגריים. היית ביום שני בלילה?
לא הייתי ביום שני בלילה.
אז כנראה שאני לא אוכל לענות לך, אבל תמשיך, בכבוד.
אוקיי. לא, אני אכוון את השאלה, ככה. אני מאוד אנסה, שמשה רבנו עמד שם, וירד עם הלוחות, ו... והוא היה באורות, נקרא לזה באורות שלו, בנקודה שהוא רצה לקחת אותם ישראל.
רגע, מאיפה המשפט הזה? משה רבנו זה לא אדם שהוא באורות, סליחה.
אז לא, אז אני אפרש
את זה. במובן האורותי של המילה.
אז משה רבנו ירד למטה, ירד עם הלוחות, כי הוא האמין והוא ידע שבאמת עם ישראל מתאים למציאות הזאת של התורה ואפשר להוריד להם את זה. הוא הגיע למטרת המציאות באמת של התכלה, שבסוף רואים את זה נגיד גם בצבא, בתור מפקד.
בוא נגיד רגע את זה אחר, סליחה שאני קוטע אותך. משה רבנו חשב, חלם, שאף, שאחרי שהוא ייעלם להם ל-40 יום, הם לא יתמוטטו. ואז אם הם לא יתמוטטו כשהמנהיג שלהם נעלם 40 יום, זה סימן שהם מבינים בדיוק את המקום של המנהיג, את המקום של ריבונו של עולם, את המקום של האומה, ואת המקום של כל אחד באופן אישי. זה מה שהוא ציפה שיקרה. וברגע שזה לא קרה, אלא הוא ראה את העגל, הוא אמר, הם מחליפים אותי, אז החליפו את הלוחות. אז החליפו את העגל בלוחות.
אז מצוין, אבל אני לוקח את זה יותר לכיוון של המנהיג.
בבקשה.
כי המנהיג בסופו של דבר, שהוא לא בונה את זה אצל העם שלו, אצל החיילים שלו, אז באמת יש את העניין הזה של ההתרסקות. בסוף, למה, כאילו, משה רבנו, שהוא עמד בנקודה הזאת, כנראה שהוא שאלה להר סיני, הוא באמת חשב שבאמת עם ישראל מתאים למציאות הזאת. אבל כשהוא ירד למטה, הוא אמר כאילו, כנראה שכל העבודה וכל מה שעשינו עד עכשיו,
לא הכל.
זה לא הכין את עם ישראל לנקודה שאני רוצה שיהיה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה כמפקד בצבא, לא, קרה לך בטח לא פעם ולא 10 פעמים, שציפית מחייל פשוט במרכאות, שבמצבים כאלה ואחרים ייקח אחריות, וסילקת את עצמך בצורה כזאת או אחרת מהמערכת, ופתאום ראית שהוא לא לקח אחריות. ואז הבנת שכנראה יש עוד עבודה פה. קרה או לא? קרה. אז זאת העבודה. אז מה השאלה? זה קורה.
במצבים מורכבים אני שואל באמת
מה מפקד
עושה? שזה לא תלוי בך. שזה תלוי יותר בהנהגה. שזה תלוי יותר...
אנחנו נעשה את מה שתלוי בנו. יש לנו כמה הערות, בואו נשאל שאלות. אפשר לדפדף? תת. האם יצרוף מקרים של משה בשבירת הלוחות ומרדכי במשתה? אני מתכוון שמרדכי השר המשקיע ומשה שבר את הלוחות שנכתבו בידי הגבורה. עכשיו שדיברנו על זה ביום שני בערב. ירדן, מה המקור של הרב שמרדכי גם חטא? אמרתי, גמרא מגילה, דף אם אני לא טועה י' ב' עמוד א', כרצון איש ואיש, אמר רבה, כרצון איש זה מרדכי, כרצון איש זה אמן, שנאמר איש יהודי ונאמר איש צר ואויב. שאומר רש"י, מה זה כרצון איש ואיש זה מרדכי והמן? אני מצטט, שהם היו שרי המשקים במשתה. אם אני לא טועה, גמרא מגילה דף י"ב. ג' מה שבעצם אנחנו אומרים תמיד, זה שהאדם צריך להיות מקולקל בשביל להיות מתוקן. לא נכון. אמרנו שישנם מצבים שבהם אדם צריך להיות, לעבור דרך הקלקול כדי להגיע לתיקון. לא תמיד. וזה סותר את מה שאמרנו פעם, שאסור לאדם להיות ולחשוב בעבר שלו. אותנו לימדו תמיד שדרך העבר האדם צובר כוח. כמו שכתוב, מהשפוט, דרך כלל, מהשפוט ירים אביון. אז אנחנו אמרנו מצד אחד שאדם ששקוע בעבר הוא עבריין, לכן אסור לשקוע בעבר. מצד שני, אין דרך לבניית העתיד אם אתה לא בונה דרך העבר. אין שום סתירה, לא ככה בניית החושיות. לא כל תיקון חייב לעבור דרך קלקול, יש מצבים שתיקונים באים דרך קלקולים. מה שתלוי בי, אני צריך להיות תיקון דרך התיקון, נגע לתיקון. ישנם מצבים שבהם מופיעים קלקולים, כי אנחנו לוקחים אחריות, כמו שהמשפט, כמו שכאן הרב אומר, רק אולי עוד משפט אחד כדי לקרוא את זה. אמנם כאשר יעשה האדם איזה קלקול לצורך תיקון, צריך להיות אדם אחראי מאוד בעניין הזה. הרי הוא משובח, באיזה תנאי? אם התיקון שווה לקלקל בעבורו קלקול כזה, אז צריך להיות אדם שיש לו עיניים מספיק עמוקות וחודרניות, והוא רואה את כל ההשלכות ואת כל המשמעויות, והוא יודע את היחסיות בין התיקון לקלקול וכו'. אבל לומר על קלקול כזה, הנובע מריבונו של עולם, מקוצר יכולת, שהקב"ה הוא מסכים על זה, הקב"ה הוא לא יכול, אי אפשר. אין כאן כי עם קוצר יד אנושי. הנה עוד חצי משפט בהקשר הזה, ואין להביאו במשפט, אסור להאשים את אותו אדם, אם הוא לקח אחריות והוא מתאים לזה, כמו משה רבנו פה, למרות שמשה רבנו כאן זה דוגמה עוד יותר חשובה ועוד יותר עמוקה, עוד לא הגענו למשה פה. ואין להביאו במשפט על אשר עשה כפי בינתו ויכולתו. אדם שיש לו בינה, ויש לו יכולת, ויש לו אחריות, והוא מבין את המשמעויות באמת, לא אגיד עד הסוף, אבל הוא מבין את המשמעויות, אז הוא יכול לקחת אחריות, להביא לעולם קלקול בדרך לתיקון. ולא נביא אותו במשפט על זה. הקדוש ברוך הוא לא יבוא איתו חשבון. למה הגעת לקלקול? כי הוא עשה כפי בינתו ויכולתו. תגידו, יחס בין הורים לילדים, צריך להיות יחס חיובי של אהבה, נכון? נכון. לפעמים אהבה מתגלה בנשיקה, לפעמים מתגלה בצעקה. אז הדרך הצעקה היא קלקול, אבל לפעמים יש מצבים שאי אפשר להגיע לתיקון, אלא דרך קלקול. אז נקודת המוצא היא אהבה, היא לא חד ושלום סינה. כן.
הרב, כשר, מה שדיברת, אני רוצה להביא את זה לכיוון של זוגיות ומשפחה, העמוד שדרה, שצריך להיות לכל בן אדם. אי אפשר ללמוד, האישה מקבלת החלטה לפי הרגש. אז העמוד שדרה הוא ממש רעוע ככה, אז כל ריב בשבילה יהיה כאילו זה סוף...
לא ניכנס, האם אישה... מגיעה לכל מעשה שהיא עושה על פי הרגש. זה אתה אמרת, אני לא חותם על זה. אבל גם למאן דאמר, כלומר גם לשיטה הזאת, שכל מה שאישה עושה, היא עושה על פי הרגש וזה לא נכון, אז היא עשתה. אז מה?
איך אפשר ללמוד...
היתרון של הרגש שהוא מתחלף מהר. זה חסרונו, זה יתרונו. היא הרגישה עכשיו רע, עוד חצי דקה היא תרגיש נפלא. אתה מכיר את זה? מצוין.
לא, אבל עמוד שדרה...
אז מה אתה מתפעל מרגש יותר מדי? רגש בא, רגש הולך, רגש מתחלף.
אז איך אפשר לבנות עמוד שדרה ככה?
כי כנראה שכל מה שאישה פועלת זה לא על פי הרגש. כן, אין לה.
בשיחה
שהייתה
לי
עם
הרב
אמרת
שהרגש
הוא
מאוד
חשוב,
אבל
הרגש
הוא
מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד חשוב, אבל
הרגש הוא מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד חשוב, אבל
הרגש הוא מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד חשוב, אבל הרגש הוא מאוד
ריבונו של עולם בלבד.
אז איך הוא יש לעשות את זה?
אם כן, בעצם אנחנו רואים שבאמת,
באמת
כאילו, הרי מין הסתם, ריבונו של עולם סיבב את כל העניין הזה כדי להגיע למצב המתוקן הזה של עם ישראל שיקיר בקדוש ברוך הוא ולא במשה
ככה וכו'.
אז אנחנו רואים פה שבעצם קדוש ברוך הוא כן ישתמש בקלקול כדי להגיע
לקלקול. עוד לא הבנו, לכן אמרנו שזה החצי הראשון, יש חצי שני. יש סוג, בואו נתקדם, יש סוג של קלקול אחד, שאם אני דן את הקלקול, את הדבר עצמו הוא קלקול, רק התוצאה שתצמח ממנו היא תיקון. אבל הדבר מצד עצמו הוא קלקול. אלא התועלת שתצמח מתוך הקלקול היא יותר משמעותית, היא יותר חשובה, ולכן אני מוכן לעבור דרך הקלקול, כי התיקון, נגיד ככה, מצב א' או פעולה א' היא קלקול, אבל מצב ב', פעולה ב' היא תיקון, ולכן מצב ב' יותר גדול בערכו ממצב א', לכן שווה לעבור דרך מצב א' המקולקל למצב ב' המתוקן. זאת הבנה פשוטה, אבל יש הבנה יותר עמוקה. ודרך אגב, כל מה שאמרנו עכשיו זה לא מה שכתוב פה. הרב אומר, יש מצב כזה, יש דרך. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להסכים על תיקון דרך קלקול. כי הקדוש ברוך הוא יכול להביא לעולם תיקונים בלי קלקולים. לכן אומר הרב, בואו נתקדם טיפה. ויש אמנם קלקול כזה, אם כן קלקול סוג א', זה קלקול זה דבר שמצד עצמו הוא קלקול, אבל הוא יגרום לתיקון, הוא יביא לתיקון. אבל יש קלקול סוג ב', שמה? ויש אמנם קלקול כזה, שהוא רק נראה לנו שהוא קלקול, שמצד האמת זה בכלל לא קלקול. הוא באמת בעצמו, כלומר בעצמיותו של אותו דבר או אותו מצב, הוא באמת בעצמו הוא תיקון גדול. אז יש מצבים שהקלקול באמת מצד עצמו הוא קלקול, אלא יביא לתיקון. יש מצבים שנראה לי שהדבר הוא קלקול, אבל באמת הוא גוף התיקון. תכף ניקח דוגמה מהמגילה שאני רוצה להגיע אליה לפני שיגמר השיעור הזה. ויש אמנם קלקול כזה שהוא רק נראה לנו שהוא קלקול, הוא באמת בעצמו הוא תיקון גדול, ולא רק ייצור יכולת גורם את עשייתו של הקלקול לצורך התיקון, כי מכרה אמיתית ועליונה ברז התיקון שספון במה שנראה שהוא קלקול. אומר הרב, הקלקול כזה שהוא בעצם לא קלקול, זה לא שא' זה קלקול ורק יביא לבית שהוא תיקון. א' זה תיקון וב' זה תיקון, אלא לי כרגע בסוגריים נראה שא' זה קלקול, אבל באמת א' זה תיקון. זה מה שקרה פה בשבירת הלוחות. ועל הקלקול הזה הקדוש ברוך הוא יכול לתת אישור, כי זה לא קלקול, זה תיקון. הקדוש ברוך הוא נותן אישורים רק על תיקונים. לכן קלקול כזה הוא עצת השם ממש. אישור הכוח מעת השם יתברך לא יבוא לעולם על הרעה והקלקול. אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה והחושך. וכשאנו מוציאים שהקדוש ברוך הוא אמר לו ישר כוח ששיברת אשר שיברת, וכשאנו מוצאים אשר שיברת בהזכרת החיבה של צוואת הלוחות השניות שדורש מזר יש לקיש של כוח ששיברת, הוא לנו עוד נאמן. שמה? כי שבירת הלוחות אז לא היה בגדר קלקול מוכרח, כי אם הוא טוב גמור, אלא שהוא מכוסה ומעולף במסווה של רע וקלקול. אבל באמת זה תיקון? אם כן, שבירת הלוחות היא תיקון מצד עצמו. וראו תוכן של הסכמת הקדוש ברוך הוא על זה בקורו בשמו, לאמץ כוחו ממה ששבר, יישר כוחך ששיברת. אם תרשו לי, נחזור לזה עוד מעט, אני מקווה. בואו נעשה איזה פוס, נלך למגילה, נלמד קצת נתונים, בשביל להראות דוגמה אחת, עכשיו אנחנו הולכים ממש סדר בקיאות עכשיו. דוגמה אחת כדי להראות את היסוד הזה. קצרה.
רק אפשר להגיד שמחד המלג זה תיקון?
אני לא יודע. אנחנו לא יודעים בעולם שלנו, האם הקלקולים שיש, הם קלקולים מצד עצמם רק שיביאו לתיקון, או שהם תיקונים? אנחנו מתפללים שכל הקלקולים, כולל מה שאנחנו עוברים בשבוע וחצי האחרונים, יתברר שזה תיקון. ברור שייצא מכאן תיקון. ברור. השאלה, אם התיקון יבוא מתוך קלקול, או שיתברר שגם מה שנראה לנו כקלקול הוא בעצם תיקון. אני מקווה שיתברר המצב השני. שבעצם לא רק שהקלקול יביא לי תיקון, כמו שדיברנו מקודם, לקחת אחריות, אלא שהקלקול עצמו יתברר כתיקון. אלא לנו, כלומר, לתקשורת, לעיתונאים, זה נראה כקלקול. עכשיו בואו ניקח אולי דוגמה. אני לא מעניין אותי מה היה. זה לא עניינך ולא ענייני. אנחנו מעניין אותנו מה יהיה. מה שיהיה, תיקון, זה ודאי. מה יתברר? שהקלקול יביא לתיקון. או אולי שהקלקול היה תיקון, לא יודע. הסתרות דרכי השם. לא ענייננו, לא השגתנו. דיברנו על זה ביום שני בערב, אני לא רוצה לחזור על זה. ברשותכם. אני רוצה רגע לקפוץ למגילה. ברשותכם. קצת תאריכים. אכפת לכם להיות קצת תאריכונים? דברים שחייבים לדעת אותם. דברים פשוטים, פשט מגילה. באלף, בבקשה.
הדבר הזה הוא כל כך יסודי לשיעור, זה נראה
שהפעול מוסס אליו
שני בערב,
אני
רואה
אנשים
פה לא היו,
אני חושב שהם מבינים. מי שלא היה מבין מה אנחנו רוצים? לא. מסקנה לבוא ליום שני בערב. ב' מי שלא היה, מבין מה שמדובר פה? כן, עכשיו אפשר להבין. אנחנו לומדים פה דברים, איך חושב שהם עקרוניים?
טוב, יש
שאלות
נושא
על זה. בסדר. אי אפשר להגיד כל שיעור אותו דבר. וכולי. אני רוצה רק, ברשותכם באמת, כמה נתונים של אינפורמציה, כמה נתונים טכניים, כמה צדדים אינפורמטיביים. בואו רגע נתחבר לתאריכים של המגילה. אני רוצה לעשות חידה, אם מישהו יודע, כי הוא שמע את זה בשיעור אחר, שלא יענה. בסדר? כמה זמן עבר? מאז, נשאל שתי חידות, מאז שאמן הפיל את הפור, להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום את כלל ישראל, עד שהוא מצא את עצמו תלוי על העץ.
שלושה ימים.
כמה?
שלושה ימים.
שלושה ימים. 24 שעות. 24 שעות. 70 יום. כמה? 11 חודש. כמו לרבי שדיבר על זה, אוקיי. אני בא עכשיו משיעור במקום אחר, שאם לא היה מדברים על זה בשיעור, לכן אתם יודעים. אני אגיד לכם שלוש תשובות שענו לי לפני שעתיים. 12 שנה, 9 שנים, 7 שנים. כמה זמן עבר מהרגע שהמן הכין את העץ עד שהוא מצא את עצמו תלוי על העץ? 9 שנים. תשע שנים. רבותיי, תאריכים, קצת תאריכים. קצת תאריכים. בואו ככה נדלג ככה, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. פרק א', פרק א', פסוק ג', בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדה. חיל פרס ומדי הפרטמים וכו'. אם כן, המשתה הראשון, חצי שנה לשרים המושחתים, ואחרי זה עוד איזה שוחד לעם אשר בשושן שבעה ימים. כחצי שנה משתה למכובדים שבממלכה. זה היה בשנת שלוש למולכו, ואז ושתי עושה מה שעושה, ומסתלקת מהמפה. לאחר מכן, אחשוורוש מחפש קלה, מחפש אישה, מחפש מלכה חדשה. מתי זה היה? פרק. פרק ב', פסוק. פסוק? לא. פרק ב', פסוק, זה יותר רגיוני. פרק ב', פסוק ת' ז', ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. אם כן, דילגנו ארבע שנים. שלוש שנים ראשונות אחשוורוש מייצב את מלכותו, מיישב את מלכותו, התיישבה דעתו. דיברנו למה, בהזדמנות אחרת. וארבע שנים אחר כך הוא נמצא כרווק, גרוש, אלמן, לא יודע איך נקרא לו, ובלי ושתי. אחרי ארבע שנים מופיעה אסתר בשנת השבע למלכותו בחודש עשירי וחודש טבת. אולי ראש חודש טבת, אולי חודש טבת. רש"י אומר מה שאומר, למה זה היה חודש טבת, בסדר. הלאה, מדלגים פרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא וכו'. פרק ג', פסוק ז'. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש. כשימו לב, הגענו כבר ל-12 שנות מלכות, שלוש שנים מתיישבת מלכותו, מתייצבת מלכותו, ארבע שנים הוא ללא אישה, ועוד חמש שנים מלכה אסתר היא המלכה בממלכה, היא אשתו של אחשוורוש, והממלכה מתנהלת בשקט. תראו איך אנחנו אומרים ככה באחד המחתא, בלי לשים לב, 12 שנה. שלוש שנות מלכות ראשונות, ארבע שנות נקרא להם רווקות, ועוד חמש שנות שקט תעשייתי בממלכה. אבל אז מה קורה? פסוק ז', בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני אמן מיום ליום וחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. אם כן, אמן מפיל פור הוא הגורל להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום את כל היהודים, בחודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש. אנחנו יודעים שזה משנה לשנה מיום ליום, אנחנו יודעים שעוד שנה זה יהיה י' ג' באדר, אנחנו יודעים גם את הפסוק שכתוב בפרק ג' פסוק י' ג', ונשלוח ספרים ביד הרצים. אולי לפני כן, פסוק י' ב', ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, ויכתב, אם כן י' ג' בניסן. וגם אחר כך, ונשלוח ספרים ביד הרצים ביום אחד בשלושה עשר לחודש 12. כלומר, 13 באדר עוד שנה. אם כן, מיום ליום, משנה לשנה, מחודש לחודש, כפי שאומרת הגמרא, מיום ליום, מחודש לחודש, שנה אחרי. אם כן, אם נסקר רגע את כל התמונה, בי"ג בניסן, כנראה, אמן מפיל את הפור, אמן כותב את האגרות, והאגרות נשלחות. אם כן, אנחנו עכשיו בי"ג בניסן. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. דיברנו איך ידע, ביום שני. אנחנו בתאריך י"ג בניסן. יוצא בשק ואפר וכו', זועק זעקה גדולה ומרה. אסתר שולחת להלבישו, לא משתכנע. ואז המסע ומתן, אל תדמי להימלט בית המלכות. כי אם אחרי שתחרישי, פרק ד' פסוק י"ד, כי אם אחרי שתחרישי בית הזאת, רבע והצלה, יעמוד ליהודי מקום אחר וכו'. פסוק ת"ו, פסוק ת"ו, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. ת"ז, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ותשתו שלושת ימים, לילה ויום. אני מדלג, ויעבור מרדכי. יש מי שרוצה לומר שהצום הזה היה שלושה ימים מלאים, ולכן היות ואנחנו כבר באמצע י"ג בניסן, כך אומר רש"י, אז זה י"ד ט"ו ט"ז. י"ד נא לא לשכוח ערב פסח, ט"ו ליל הסדר, יום טוב ראשון של פסח, ט"ז יום ראשון של חול המועד. למאן דאמר שלא לאו דווקא, כך אומר רש"י, למאן דאמר שלאו דווקא שלושה ימים מלאים, אז באותו רגע הכריז הצום. אם כן, הצום היה י"ג, י"ד, ט"ו, ויעבור מה? לא, ודאי שיש, לא, כן, השאלה מתי המן נקלט, תכף נראה. אם כן, יש שתי הדעות, בליל הסדר באותה שנה לא אכלו מצה. אם כן, סתם השכלה כללית, תענית אסתר של היום, זה בעצם בכלל שלושה ימים של חודש ניסן, י' ג', י' ד' ת' או י' ד' ת' ת' ז', זה בכלל לא היום. אז אם ככה, למה צמים היום? שאלה טובה. ראיתי שפתח לספר התודעה. אז יש כמה סיבות למה צמים היום. נעזוב את זה כרגע. תסתכלו שם בספר התודעה, הוא מביא כמה דעות. חשובות. דרך אגב, יש מנהג באמת לעשות תענית שלושה ימים. חסידים, אנשי מעשה, נהגו לצום שלושה ימים, אומנם לא בחודש ניסן, כי הוא חודש שהוא חודש טוב, לא אומרים פה את החנון, נבנה המשכן, אל הסדר, יצא כולו וכו'. אז הקדימו לחודש אדר, ויש עוד גדולי עולם מתו בחודש הזה וכו'. טוב, אם כן, אנחנו עכשיו, לפי הפירוש של רש"י, בשלושת הימים של הצום, שהם י"ד ת"ו ט"ז, לפי האפשרות השנייה, י"ג י"ד ט"ו. בואו נלך רק לפי האפשרות השנייה, כי אז נרוויח עוד משהו על דרך הדרש, אולי הפשט על הדרך. אם כן, שלושה ימים של צום. ואז, פרק ה' פסוק א', ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. אם כן, לפי רש"י אנחנו בתאריך ט"ז. לפי האפשרות השנייה אנחנו בתאריך ט"ו. כלומר, כרגע אנחנו נמצאים לפי האפשרות השנייה, ביום טוב ראשון של פסח. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ואז היא קוראת לאחשוורוש, היא הולכת לאחשוורוש, ומושיט לה את שרביט הזהב, מה בקשתך? פסוק ד', ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, פרק ה' פסוק ד', אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. אם כן, לפי רש"י היום ט"ז, לפי האפשרות השנייה ט"ו. כלומר, או יום טוב ראשון של פסח, או יום ראשון של חול המועד של פסח. מגיעים למשתה, בסדר גמור. מה בקשתך, מה שאלתך? אומרת אסתר, פסוק ח', אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב וכו', יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. מחר אני אגלה מה אני רוצה להגיד במשתה. אם כן, לפי רש"י הגענו ליוד. יוד זין. לפי האפשרות השנייה הגענו לתת זין. אם כן, או שאנחנו ביום שני של חול המועד, או ביום ראשון של חול המועד. ואז באותו לילה, כלומר, למאן דאמר לא רש"י, בין תת וו לתת זין, נכון? אנחנו בחשבון, י' ג' י' ד' תת וו, ועכשיו אנחנו בין המשתה הראשון לשני, כלומר, מוצאי ליל הסדר, ערב חול המועד הראשון, ליל חול המועד הראשון, או לפי השני, מוצאי יום ראשון של חול המועד, ליל חול המועד השני, ליל יום שני של חול המועד, בלילה הזה קורים שני דברים. בלילה הוא נדדה שנת, סליחה, דילגתי חשוב. פרק A, המן חוזר לביתו, שמח וטוב לב, אבל פסוק י"ב, ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשה תקי מותי, אבל כל זה פסוק י"ג, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר נראו את מרדכי יהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. והייתה בדבר לפני המן, ויעש העץ. אם כן, לא לפי רש"י, מוצאי ליל הסדר, ליל יום ראשון של חול המועד, בין ט"ו לט"ז, המן מכין את העץ. באותו לילה, במקביל, בלילה הוא נדדה שנת המלך. ואז בקטן ותרש, ואז מי בחצר המן, ואז המן לוקח את מרדכי אל הסוס. באותו יום, אנחנו בט"ז בניסן, או י"ז בניסן. ואז מגיע המשתה השני. עודה מדברים עמו, פרק ו' פסוק י"ד, עודה מדברים עמו, לאחר שהוא חוזר אבל וחפרי ראש, שלקח את מרדכי על הסוס, עודה מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו ויבילו להביא את המן על המשתה אשר עשתה אסתר. אם כן, אנחנו, לפי הפירוש הראשון, ט"ז בניסן, לפי רש"י, י"ז בניסן. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר. ואז ותען אסתר המלכה, פרק ז' פסוק ג', ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ועם המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי וכו'. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ויאמר המלך, פסוק ה', ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא שמלאו לי בו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. ואז אחשוורוש קם בחמתו ומשכן לגינת המלך, אסתר יושבת על המיטה, המן נופל על המיטה, חוזר המלך מיד, ויאמר המלך, הגן לכבוש את המלכה מבית? ויאמר חרבונה, פסוק ט', אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. כמה זמן העץ הזה עומד? חצי יום. חצי יום. ויאמר המלך, תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. וחמת המלך שכחה. אם כן, כמה זמן עבר? מהרגע שהמן הכין את העץ עד שמצא עצמו תלוי שם? חצי יום. כמה זמן עבר? מרגע הפלת הפור על הגזרה, עד שהמן מצא את עצמו תלוי על העץ, למחמירים 5 ימים, למקילים 4 ימים. עכשיו, קודם כל, סתם ככה, מהפכים הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ברגע אחד. אז קודם כל, ב' עכשיו, שפיץ קטן, אבל בהקשר שלנו. העץ של המן היה קלקול על מנת לתקן, או היה תיקון? תיקון. כבר כלפי חוץ זה נראה לנו קלקול. אבל אחרי כמה שעות מתברר שזה תיקון. אם כן, סיכום. החיים שלנו מורכבים משני מסלולים. המטרה היא ודאית, המטרה היא תיקון. אבל יש שני מסלולים בדרך להגיע לשם. או תיקונים בדרך אל הקלקול, או קלקולים, סליחה, בדרך אל התיקון, או תיקונים בדרך אל התיקון שנראים לנו כקלקולים. אנחנו לא יודעים. אנחנו בטוחים שמטרתנו היא תיקון. גם בענייני כלל ישראל של אז, גם בענייני כלל ישראל של היום, וגם בענייני משפחה. המטרה היא תיקון. לפעמים יש מצבים שהם באמת קלקולים שיביאו לידי תיקונים, והתפקיד שלנו להביא את התיקון כמה שיותר מהר וכמה שיותר נעים וכמה שיותר שלם וכו'. ולפעמים יש מצבים יותר עמוקים מאלה, כמו שבירת הלוחות, שנראים לנו כלפי חוץ כקלקולים, אבל הם באמת תיקונים. ולכן אין דבר יותר אופטימי לרשי לחתום איתו את התורה. שקלקול הוא בעצם תיקון, זה הדבר העליון ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אומר מאיר, אשמח לדעת יותר על זה שמרדכי חטא במשתה, איך זה שאדם כזה גדול, שבסוף גאל את עם ישראל חטא. אני מציע לראות את השיעור של יום שני בלילה. לפי דעתי המצומצמת, נראה לי להגיד שמרדכי היה שם כמורגל בכדי למנוע מהיהודים את זלזול וכבוד השם. זה ההסבר הפשוט. כלומר, למנוע מהמן להשקות השקיות לא נכונות, כמשל וכממשל. אבל הלכנו קצת בכיוון אחר מתחילת השבוע. אברהם, כל מה שאנחנו אומרים פה, דברים אמיתיים ונכונים, אפילו חודרים לתוך הלב פנימה. הלוואי שיחזור ללב שלי. איך אנחנו אמורים להסתכל על התקופה שלנו? ומה אנחנו אמורים לעשות בכלל להיות ולהרגיש כמו פעם, מבלי להיות מוקפים בכל היצרים? תשובה, לעיין בשיעור של יום שני בלילה. טוב, אני מקווה שאחת ממטרות השיעור הזה הושגה, ושמי שלא ראה, שמע את השיעור של יום שני, אני לא נוהג, אני באמת מכילה, אני לא נוהג להגיד, תשמעו את השיעור שלי. אבל זה בכלל לא השיעור שלי. פשוט למדנו סוגיה. למדנו סוגיה על פי הגמרא ועל פי המדרש ועל פי המשך חוכמה. כדאי להכיר אותה. שאלות ובזה נעצור. אלון, בבקשה.
עדיין לא הבנתי כל כך את התשובה לשאלה הקודמת.
מה השאלה הקודמת?
אני כן רואה קלקול שנעשה בעצם שבירת
הלוחות. מי אתה שתראה? מי אתה ומי אני? אני ואתה רואים קלקולים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה תיקונים.
בסדר, אז זה
אומר... אם היית בא לצלם עם המצלמה, נגיד סתם כמשל, בחצות לילה, את העץ שהכין המן 50 אמה, והיית עיתונאי שמחר מביא את התמונה הזאת, מה שנקרא אונליין לעיתון, מה הייתה הכותרת? מתחת לתמונה, בעיתון. חדשות. מה היית אומר?
נכון, אבל עכשיו אני לא אומר את זה.
עכשיו?
עכשיו אני לא אומר את זה.
אז בוא נחכה.
אז
בוא נחכה ונעשה מה שצריך לעשות כדי שמה שיהיה כתוב מתחת לתמונה זה לא מה שהיית כותב אם היית מדפיס את העיתון של אותו ליל. אתה מכיר את הבדיחה מה עושים עם העיתונים של אתמול? עוטפים דגים של היום. כן,
אמרנו בשיעור פה שאדם יכול לעשות את להבין למצב של קלקול.
אדם יכול?
להבין מדעת עצמו?
לא, אני אמרתי בצורה זהירה ביותר. לא כל אדם, אדם גדול, אדם אחראי, אדם רציני וכו'. הוועדה שישבה, ואני לא דן בכלל, נכון, לא נכון, אני קטן כדי להביע עמדה. הוועדה שישבה ידעה שיהיה קלקול. והגיע למסקנה שהתיקון שיצמח הוא יותר גדול.
זה...
והקדוש ברוך הוא ידע את כל המהלך הזה. והקדוש ברוך הוא יודע שהתיקון שיצמח הוא יותר גדול. ואולי יתברר שהקלקול עצמו הוא תיקון. מי יודע?
אם דברים כאלה קוראים מבילי כוונתו של האדם ו...
לא, אני אמרתי בהתחלה. זה לא סותר את הבחירה החופשית ואת האחריות של האדם. אנחנו עכשיו מדברים במבט האלוהי על המציאות. אנחנו עכשיו בתצה, תצלום אוויר, מסתכלים מלמעלה. במבט של האחריות והבחירה החופשית, על זה האדם אחראי. במבט של המבט על הרוחני, את זה צריך ללמוד. כדי לא להתבלבל באמת מהעיתון. מה? כן, מוצא.
למה אני מעריך? סחור, למה אתם מדברים על השולחן?
איזה שולחן?
כל הדברים שאני...
זה השולחן הזה?
כל מיני זוויות.
מה לדבר?
כל מה שאני מדברים, זה כל מה שקרה שבוע שעבר.
זה עניינך? אתה יודע מה קרה?
אני אומר, אני לא יודע מה קרה, אבל אם יצאו בהודעה...
זה עניינך?
אני אומר, ברגע שזה נוגע לדברים אחרים, נושאים אחרים, אנחנו יודעים
להשאיר... אבל זה לא ענייננו. אבל זה לא ענייננו. מי שמטפל במה שקרה, מטפל במה שקרה. מי שצריך לטפל במה שיהיה, זה אנחנו. אני מדבר ברור, סליחה, אני מדבר ברור מאוד. יש הרבה דברים שהתבררו בהמשך, ויש הרבה דברים שצריכים להתברר עכשיו. הדוגמה, הנקודה שהזכרתי עכשיו, ודאי, מה זה קשור בכלל? מה זה קשור? מה זה קשור? ודרך אגב, מקרים לא היו. היו, לא מזמן דרך אגב. בסדר, כי באמת המעמד הוא מעמד אחר. ההשפעה היא השפעה אחרת. יש הרבה דברים שצריכים פה בירור. אני לא אומר שלא. כאן דיברנו רק על נקודה אחת של יחס בין קלקולים לתיקונים. בסדר. יש עוד הרבה דברים אחרים. אני יכול להגיד את זה בצורה עקרונית, ואני מקווה אחראית, וזה בכלל לא קשור לנושא הזה. זה שהסוגיה של נטייה הפוכה, עלתה לתקשורת. ולא משנה אם זה נכון במקרה הזה או לא, זה בכלל לא קשור. זה כרגע השיח הציבורי. זה אולי סימן שהגיע הזמן שתלמידי חכמים, רציניים ואחראים, חוץ מהרב אבינר, ולא רק הרב אבינר, כי הוא התבטא בזה, אולי גם צריך קצת יותר להתבטא בזה, יברו את הסוגיה הזאת כמו שצריך, עד הסוף, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה הלכתית, ואין פה שום, שלא תצא כאן שום תקלה, אין פה שום הווה אמינה שהנטייה הזאת היא נורמלית. אני בכלל לא דן בזה. צריכים לבדוק את זה, לבחון את זה, לברר את זה, גם מבחינה הלכתית, וגם מבחינה רוחנית. אם אני לא טועה, אולי אני טועה. פעם הרב אבינר אמר, אולי אני טועה. אני אומר זה על דעתי, מה שאני זוכר, אולי אני לא זוכר נכון. שבכלל הדיון אם לא, זה לא אם הנטייה הזאת היא נורמלית או לא נורמלית. ואני בכלל לא דן במקרה הספציפי הזה, דן עקרונית עכשיו, כי זה השיח הציבורי. כי הרי יש נטייה גם לאדם, כלפי אישה. יש לאדם יצרים. אדם צריך להתגבר על יצריו. אז גם אם תגיד שנולדת עם הנטייה הזאת, זה כמו אדם שיגיד נולדת עם נטייה לאישה. ברוך השם, אתה נורמלי, שנולדת עם נטייה לאישה, אוהב אם לא הייתה נטייה לאישה. אבל זה שיש לך נטייה לאישה, זה אומר שאתה מתפרע ברחובות? זה אומר שאתה צריך לכבוש. טוב, יש מה, אני אומר, זה גם אחת הסוגיות שצריכות לעלות לבירור יסודי מאוד בין רבותינו, גם הרוחניים וגם הפוסקים. כן. עידו, בבקשה. עידן, בבקשה.
חדשתי אם תיקון שבא לידי קלקול הוא לא יותר חזק מתיקון שבא לידי תיקון. כי בן אדם ש...
אני לא מנסה, החלטתי מזמן שאני לא מנסה להחליף את אלוהים.
הוא יותר חזק.
אני לא יודע, חזק לא חזק. אני מסכים שגדול קידוש השם מחילול השם, על פי שהסברנו פה עשרות פעמים בשם הרב ציודה על הירושלמי, שגדול קידוש השם שצומח מחילול השם, כי הקדוש ברוך הוא במרכאות כפולות ומחובלות, בגאונותו יודע לצרף אפילו מצבים שחילול השם לקידוש השם. אז גדול הקידוש השם שצומח מתוך חילול השם, כי אנו חושבים שחילול השם יכול להישאר בצד, ולא יכול להצטרף לקידוש השם הגדול והנורא. והנה מתברר שהקדוש ברוך הוא כל כך גאון במחאות שיכול לצרף גם מה שנראה חילול השם לקידוש השם. אז זה אמר ירושלמי. לכתחילה ליצור מהלכים של קידוש השם דרך חילול השם? לא. לא. זה חשבונות אלוקיים. זה לא חשבונות שלנו. נזכה לתקן תיקונים שלמים.